גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 172, נחבר בו סכיזופרניה ומינון מדויק של תרופות לטפל בה, עם פרי הרימון ומיצוי סגולותיו, ועם חובת אנשי ניהול לדאוג גם למערכת כלי טיפול במשברים. לפני כן, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. נשמע על סכיזופרניה ועל הבעייתיות של התרופות לטיפול בה.
זאת אחת הבעיות העיקריות שבעצם חולים מפסיקים לקחת את התרופה כי הם מרגישים טוב, ואז בעצם הם יוצאים, בעצם מקבלים התקפים פסיכוטיים וקשה מאוד להחזיר אותם לקחת את התרופה לרמה מאוזנת.
האם הרימון שאנחנו אוכלים נצרך באופן הנכון? כנראה שלא כל כך.
החלקים הבריאותיים של הרימון נמצאים בקליפה, גם בממברנות, אבל בעיקר בקליפה הפנימית והחיצונית, שם נמצאים החומרים הבריאותיים העיקריים של הרימון.
ומנהלים צריכים להבין שלצד חישובי עלות תועלת, צריך גם היערכות לאירועי משבר קשים.
אנחנו חושבים שהעולם הזה השתנה כתוצאה מהקורונה. השינוי הזה בא לידי ביטוי בזה שבעצם המציאות שאנחנו הולכים אליה תהיה מציאות שבה המשברים יהפכו להיות השגרה שלנו, וכדי שנוכל בשגרה שלנו להפיק את המיטב ולייצר צורות כלכליות ולהצליח לעמוד בכל המשימות האלה, צריך להיות ארגז כלים שונה לחלוטין.
שלום דוקטור הדר בן יואב, מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית, נגיד גם מכון אילזה, אילסה קץ למדע וטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, שלום לך.
שלום שלום, תודה רבה.
המחקר שלך בוחן יעילות של תרופה לטיפול בסכיזופרניה.
נכון.
אני עודה ואומר, אני וסכיזופרניה, לא שלא ידידים טובים, אנחנו פשוט אין בינינו היכרות. בוא תערוך בינינו היכרות קצרה. מה זה המחלת נפש הזאת?
אני אתחיל יותר בגדול. Mm-hmm. קודם כל, מי שלא יודע, מחלות נפש, אחד מתוך ארבעה אנשים, יאובחן, אובחן בעתיד במחלת נפש, שזה בעיה בהחלט גדולה מאוד באוכלוסייה. עכשיו, ספציפית לסכיזופרניה, כן. 1% מהאוכלוסייה מאובחנים בסכיזופרניה.
זה קצת הרבה.
זה קצת הרבה מאוד.
אוכלוסייה יכולה לתפקד בצורה כזאת? זאת אומרת, ברגע ש... בוא נגיד, אחד מכל 100 הוא... לא יודע איך נקרא לזה, עלול להפך בשנייה וחצי למישהו שעושה דברים שאנחנו לא מצפים להם?
זה בהחלט בעיה גדולה. לא רק זה גם שלא יודעים בדיוק את כל אלה שמאובחנים או חולים בסכיזופרניה. בגלל שבסופו של דבר חלקם לא מאובחנים, בגלל okay. בעיה מאוד גדולה איך להבחן אותם. אבל לחלוטין, זאת בעיה מאוד גדולה גם בישראל ובכלל בעולם, איך אפשר לבוא ולתת להם את הטיפול האופטימלי, בשביל שיוכלו בצורה מסוימת כן להשתלב בחברה.
במה זה בא לביטוי המחלה הזאת?
סכיזופרניה היא, מי שחולה בה, ויש לו קושי לזהות מה אמיתי ומה לא.
כלומר, יש לו נתק מהמציאות? זה נתק 24/7 או שאפשר, או שזה בא במעבר חצייה?
זה תלוי זה רמות שונות של סכיזופרניה. יש אגב 13 סוגים שונים של סכיזופרניה. אבל ספציפית, בעצם למי שחולה, הוא יכול לשמוע קולות מסוימים, יכול להיות בטוח שאתה פתאום בא, רודף אותו ורוצה לפגוע בו, למרות כמובן שזה לא קשור למציאות.
זה יכול להיות בדרגות קושי שונות?
לחלוטין, זה בא בדרגות קושי שונות. למרות שעוד פעם קשה מאוד להגדיר... ספציפית שבן אדם חולה בסכיזופרניה, כי יש המון המון חפיפה, גם עם מחלות אחרות. אז בסופו של דבר, מישהו סכיזופרן, יכול להיות שהוא גם, יש איזה אלמנט מסוים, גם מחלות אחרות, למשל דימנציה, וכדומה.
מטפלים במחלה הזאת בלפונקס, מה הוא עושה, מה היא עושה, התרופה הזאת?
אז לפונקס, או בשמה, זה השם שלה בישראל, בחול, קוראים לה קלוזפין. שזאת התרופה הכי יעילה לסכיזופרניה שקיימת כיום בשוק. עכשיו, זו תרופה די ישנה, לפני 50 שנה בערך, עוד מהתקופה מהתרופות שגילו בעבר.
כמעט באתי להגיד לך שפרויד אולי כבר טיפל בה, אבל אם אתה מצביע על הכיוון הזה, כן.
אז בהחלט אין כרגע תרופה אחרת יותר יעילה. עכשיו, הבעיה היא בעיה שהחולים, מעט מאוד חולים לוקחים אותה, משהו כמו 60% מהחולים שלוקחים אותה בשנה הראשונה, מפסיקים את הטיפול בצורה יזומה, בגלל גם תופעות הלוואי, וגם הצורך בעצם בשביל לנטר את תופעת הלוואי ורמות התרופה. מה זאת אומרת? שמשל בארצות הברית, מי שלוקח את התרופה בהתחלה, כל שבוע צריך ללכת לפסיכיאטר, לקחת בדיקת דם, לחזור הביתה, לחכות שהתשובה של הבדיקת דם תחזור, ואז ללכת עוד הפעם, באותו שבוע, לבית מרקחת לקבל את התרופה.
מה זה, כדורים? זריקה?
זה כדורים, כן. ואז ככה בעצם כל שבוע צריכים לעשות את זה, כשבישראל למשל כל שבועיים או כל חודש.
ובהנחה שההשפעה של התרופה היא גלית, היא לא קו ישר, אז אתה צריך גם לדעת מתי לקחת את האחרת, ואז מתי לקחת את הכדור השני, נכון? ומה קורה בנקודות האלה שהגל נמצא בחלק התחתון של הגרף?
אתה כבר נמצא כבר בסיינס פיקשן, כי זה בכלל לא מסתכלים על זה. קודם כל, רק שיקחו את התרופה. יש הרבה מאוד מקרים של חולי סכיזופרניה שלא לוקחים את התרופה.
כי אתה אומר, או שהם לא מובחנים, או שהם סובלים מתופעות לוואי מסוימות.
או שהם מובחנים, סליחה, הם מובחנים, אבל הם מחליטים שהם מאוזנים, והם יותר לא צריכים את התרופה.
וזה חלק בעצם מהמחלה.
זאת אחת הבעיות העיקריות שבעצם חולים מפסיקים לקחת את התרופה כי הם מרגישים טוב, ואז בעצם הם יוצאים, בעצם מקבלים התקפים פסיכוטיים, וקשה מאוד להחזיר אותם לקחת את התרופה לרמה מאוזנת.
נשמע כאילו, אנחנו מדברים על תופעה שהיא מאוד קשה גם למי שסובל ממנה, אבל גם למי שלידו.
לחלוטין. לחלוטין משפחות, כמו שאמרתי מקודם, הטיפול האופטימלי בסופו של דבר לחולים, חולים בעצם שלא חולים קשים, חולים שמטופלים, זה להיות בבית. בבית, המשפחה תומכת, מטפלת, אבל קשה מאוד למשפחה, כן.
מכיוון שאתה, או העיסוק שלך במחקר נוגע לתרופה ולהיבטים שלה בוא נגיד, בדרך שבה החולה צריך לקחת אותה, לפחות לגבי המינון, וזה אני מניח כדי להקל עליו, כן? כדי שלא יצטרך ללכת פעמיים בשבוע לבית מרקחת או לאיזושהי מרפאה, לעבור בדיקת דם.
לא רק זה. זה לא רק זה להביא את כביכול את המעבדה, את הבדיקה אליו הביתה, או לפסיכיאטר, אלא גם בשביל שעד עכשיו בכלל לא מנטרים את רמות התרופה. כי זה לא רלוונטי, כלומר, הפסיכיאטר בא, שולח את הבדיקת דם. עד שהיא חוזרת כבר, זה לא רלוונטי, הוא כבר נותן את התרופה. כי אם נגיד לחולה יש תקפים, אז הוא חייב לתת את התרופה.
רגע, מה בודקים בבדיקת הדם הזאת? זה בדיקה חלבונית, בדיקה כימית, מה זה?
זה בדיקה כימית, היא בודקת גם את רמות התרופה בדם, וגם בעצם רמות תאי דם לבנים, שזה איזושהי תופעת לוואי שה-FDA בעצם מכריח את החולים לבדוק.
כלומר, אתה בודק כמה או הבדיקה מבררת כמה תרופה עוד נשארה בתוך הגוף וכמה היא משפיעה על המערכות השונות כדי שהבן אדם יתפקד כפי שהתרופה אמורה לתת.
זה מה שזה אמור לעשות, אבל זה לא עושה את זה. כי הפסיכיאטר מבחינתו מקבל את התשובה אחרי כמה ימים, זה כבר לא רלוונטי לו.
בדיקה כימית אפשר גם לתת אחרי כמה שעות, לא?
תשובה.
כן.
ספציפית פה זה בדיקה, שאם נגיד יש לנו את כל התהליך, וזה נמצא בבית חולים, ליד המעבדה האנליטית והכל, זה יכול לקבל תשובה תוך 4-5 שעות. אבל זה לא קורה.
זה לא מספיק? זה לא קורה, אתה אומר.
זה לא קורה, כי בסופו של דבר יש לנו מרפאות שונות, לא נמצאות בתי חולים, ואין את הבדיקות האנליטיות האלה בכל מרפאה.
אני מוכרח פה לשאול על איזה שנה אתה מדבר, כי נדמה לי שב-2021 זה כבר נראה קצת אחרת.
אז לא נעים להגיד, אבל את הבדיקה הזאת היא ספציפית, בישראל היא נכנסה רק לפני שנתיים שלוש.
והמחקר שלכם בא להגיד, אוקיי, אנחנו יוצרים עבור כל חולה את המינון שלו. זה יכול להיות מינון קבוע, הרי אנחנו יודעים שחולה יכול לסבול מסכיזופרניה בגלים.
אז נכון, בעצם אנחנו נותנים על פעם ראשונה לפסיכיאטר יכולת להחליט איך לשנות את הריכוז ומה מצב החולה בצורה אובייקטיבית, ולא על ידי איזשהו מבחן קוגניטיבי שהוא עושה אנליזה. פעם ראשונה בעצם במקום הטיפול. הוא יכול להחליט בו במקום איך הוא משנה את הטיפול.
אנחנו קצת מאוחר בתוך הרעיון, אבל כי עד עכשיו התעסקנו בוא נגיד, בלהבין על מה אנחנו מדברים. שאלת המחקר, מה שאלתם את עצמכם?
השאלה שלנו הייתה בכלל אם אפשר לנטר את התרופה בצורה שהיא באמת תיתן מידע שהוא רלוונטי לחולה, שאפשר להשתמש בו. ופה ספציפית, שאלת המחקר, בגלל שאני בתחום ההנדסה הרפואית, השאלת המחקר שלי יותר טכנולוגית. כלומר, איך אני יכול, וזו המטרה של המעבדת מחקר שלי, איך אני יכול לבנות בדיקות אנליטיות כימיות שיכולות להיות ממוזערות, ואפשר לבוא וליישם אותן במקום של הטיפול עצמו.
אני יוצא מתוך הנחה שאין במקרה הזה צורך לשים איזושהי ערכה על החולה, כמו ששמים לחולי סכרת אחד.
אחת התופעות הלוואי הכי גדולות בתרופה הזאת היא השמנה, ובעצם סכרת גם. כלומר, החולים האלה, הם כבר בעצמם, כבר יודעים לקחת בעצמם את הדקירת אצבע ולדעת את רמות הסוכר בדם.
אוקיי.
אז אם הם בעצם יוכלו לעשות אותו דבר, לבוא ולמדוד את רמות התרופה בעצמם, הם יוכלו לקבל איזשהו, האינפורמציה תשלח ישירות לפסיכיאטר, או אפילו תאפשר להם לדעת כמה תרופה הם צריכים לקחת באותו הזמן.
כלומר, אתה בא להגיד, חוץ מהגלוקומטר שיש לכם, יהיה לכם גם סכיזומטר? סתתי לך את השם שלך.
אני לוקח את זה בינינו.
אוקיי.
זה לא מודד סכיזופרניה, זה מודד את תהילות הטיפול בסכיזופרניה.
מה אתה בודק?
את רמות...
לא, בסדר. אתה בודק את כמות התרופה הקודמת שנתת כדי לדעת כמה לקחת בהמשך, אבל מה אתה מסתכל שם? על איזה רכיבים שבנוזל אתה מסתכל?
התודות שלה הנדסית מאוד מאוד מסובכת, כי אנחנו מסתכלים על אדם.
כן.
יש בו אלפים של מולקולות שונות, וכשאני רוצה בעצם לבוא ולנדוד רק מולקולה מסוימת אחת, זה כמעט בלתי אפשרי, כי יש לי המון 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 רעש כביכול ממולקולות אחרות.
אוקיי.
אז מה שאנחנו עושים, השיטה שלנו, היא לבוא וממש ללכת דבר שנקרא bottom up, להתחיל להפריד מולקולה מולקולה, לראות ממה מורכב אדם, ולבחון איך כל מולקולה תורמת לאות הסיגנל, לאות עצמו שאנחנו מודדים.
וחייבים לעשות בדיקת דם, או שאפשר להניח, אם אתה שם אפילו PCR של הלשון או משהו כזה, או של החלק הפנימי של הפה, לייצר ולנסות להבין מה המצב של הסובל, זה לא אפשרי?
אז אני אגיד לך שלא יודעים. לא יודעים, בגלל שהתחום הזה כמעט לא נחקר, לא כל כך בודקים. כרגע זה הגולד סטנדרט, זה בדם. אבל לא באמת יודעים אם נמצא אפילו בזיעה, או ברוק. כלומר, תחשוב על איזשהו פאץ' שאפשר לשים על הגוף, על החולה, והוא יכול לנטר בעצם בזה את רמות התרופה.
זהו, בגלל זה שאלתי לגבי המערכת של חולי סכרת, שזה בעצם מה שזה, למרות שחלק מזה נמצא בתוך הגוף עצמו.
אז תראה, אני יכול להגיד לך שלפני 7 שנים עשינו בעצם שאלון בין 200 פסיכיאטרים שונים במדינת מרילנד, ארצות הברית, איך באמת אותו המערכת יכולה להיות אופטימלית באינטרפייס שלה ביחד עם החולה, והיה שם גם אימפלנטבל, בעצם מושתל, או לביש, או חיצוני, ורוב הפסיכיאטרים דווקא בחרו את הלביש.
כי מה? כי אז הוא יכול לנטר מהר ערכות של, בוא נגיד, מערכת של בדיקות משתנים שונים על הגוף, כולל חומציות או מליחות של זהה?
אם יש קשר ביניהם מצוין, אבל זה הכיוון שהמדע הולך.
כלומר, אנחנו עדיין מדברים על ניסויים בשלבים שהם אפילו לא פרה-מוקדמים.
לחלוטין, לחלוטין. כמה שהתחום כרגע לדעת באמת, אז סכיזופרניה או רמות התרופה הוא בכלל לא קיים. Okay. במחלות נפש.
יש מצב שאתה יכול לבדוק משהו אחר, זאת אומרת, במקום לבדוק את כמות התרופה שלקח המטופל לפני שבוע, לבדוק נניח מה קורה לו?
אז בוא אני אספר לך ככה זאת בינינו,
כן.
שאנחנו הולכים קדימה דווקא לדעת על ידי בדיקת דם, לדעת האם התרופה שהוא לוקח, הספציפית הזאתי, היא תעזור לו בעתיד.
אני עדיין שם, רק שבמקרה הזה אני לא בודק את כמות התרופה שיש בדם, או אני שואל על זה, אלא על משהו אחר.
נכון, ולא יודעים בדיוק מה זה. כלומר, יש מולקולות נוספות שהן יכולות להיות רלוונטיות לאם התרופה באמת תעזור או לא, אבל הבעיה היא שלא באמת יודעים איזה מולקולות. הנקודה שבטכנולוגיה שלנו, החיישן שלנו, הוא כן יכול למדוד, הוא בעצם מודד פרופיל, הרבה הרבה מולקולות שונות שנמצאות בדוגמה.
זה החיישן שהבאת כאן
בדיוק.
להדגים?
בדיוק, זה החיישן שהבאתי פה...
אתה קראת לו לשון זה?
אלקטרונית.
לשון אלקטרונית?
כן.
ואתה שם עליו את הטיפת דם, או שהוא... איך זה עובד?
אז אני יכול או לשים עליו את הטיפת דם, או שאני כן. בעצם בונה אותו בצורה שהוא גמיש, ואפשר לשים אותו על גבי הגוף, על גבי האור, הכל תלוי איפה אני רוצה למדוד את המולקולות שלי.
תשמע, עד עכשיו סיבכת אותי מאוד.
תודה.
לא, זה בסדר, אנחנו כבר קרובים לקצה. מה אנחנו נראה, בוא נגיד, בעוד, מתי שהניסוי הזה יסתיים, ותצא איזושהי ערכה עצמית, נכון? זה יהיה משהו עצמי או של המשפחה, שיוכלו לבדוק מה יש שם, ותוך כמה זמן, אם אתה יכול.
אז אנחנו, מה שיש שם, זה יהיה בעצם משהו שדומה מאוד כרגע בשלב הראשוני. בדיקה של ניקור האצבע בעצם, בדיקות רמת המולקולה בתוך טיפת הדם, האצבע. זה יעשה בתמיכת המשפחה, כי גם הם תומכים בנושא של בדיקה של סוכר. כרגע השלב הראשוני זה בעצם נשולח מידע לפסיכיאטר, והוא בעצם אומר לחולה, עזור, אתה בוא אליי שנייה, אני אגיד לך, תחליף את המינון ככה וככה.
ובבתי המרקחת יש כבר את, לפונקס הזה במינונים השונים?
בוודאי.
אבל עדיין אתה יכול לקחת, בוא נגיד, במקום 4 מיליגרם או 2 מיליגרם או 6 מיליגרם, אתה צריך 5 מיליגרם.
אוקיי.
אז אתה צריך לחתוך את הכדור או מה?
זה כבר שאלות לפסיכיאטר. אני הבלתי את האינפורמט.
הבנתי אותך.
אבל... זה מבחינת החולים זה סיינס פיקשן.
אדר בן יואב, תשמע, תן לי פה עוד שעה ואני אשאל לך שאלות, רק שהיה לי רק רבע שעה וכבר עברנו, חתכנו את זה. אז נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, אני מאוד שמח להיות פה.
שלום פרופסור רחל אמיר.
שלום וברכה.
ואת חוקרת במכון מיגל שנמצא בקריית שמונה, מכון למחקר מדעי בגליל, מדעי חקלאי. אנחנו טועים בדרך שבה אנחנו אוכלים את הרימון?
ככל הנראה כן. למעשה החלקים הבריאותיים של הרימון נמצאים בקליפה. בקליפה, גם בממברנות, בדפים האלה שמפרידים את המחיר.
הלבנים האלה, הלבן צהוב הזה?
כן.
כן.
אבל בעיקר בקליפה הפנימית והחיצונית, שם נמצאים החומרים הבריאותיים העיקריים של הרימון.
רגע, והם לא זולגים לתוך הגרעינים?
הם לא זולגים לתוך הגרעינים. גם הגרעינים, במיוחד הגרעינים הצבעוניים, כלומר שיש להם צבע אדום או סגול כהה, יש גם קבוצה של חומרים שנקראת אנטוציאנינים, שגם היא באופן יחסי בריאותית, ולכן כשיש תמיד העדפה בין ענבים סגולים לירוקים, או בין תאנים סגולות, או אם יש דובדבנים שחורים או לבנים, תמיד לאכול את הסגולים. Mm-hmm. כי שם הקבוצה הזאת היא מאוד מאוד חזקה ויש לה הרבה מאוד יכולות בריאותיות. אבל הרבה מאוד, דווקא הרימונים של ארץ ישראל, שמקורם בארץ ישראל, הגרגירים שלהם וגם הקליפה שלהם הם בעירים. Mm-hmm. ודווקא החומרים הפעילים בקליפה שלהם הרבה הרבה יותר חזקים והרבה יותר בריאותיים. כלומר, אם אנחנו רוצים, אנחנו חייבים לסחוט את הפרי עם קליפתו.
לקטוש אותו.
לא, ממש כמו שסוחטים תפוזים עם מין מכונה כזאת כאילו סיבובית או מנופית, ואז אפשר בעצם להוציא את החומרים האלה פנימה אל תוך
המיץ. להפיק ממש עיסה או איזשהו תמהיל גם מהקליפה. כלומר, לדאוג שגם כל הקליפה תיכנס?
בוא נגיד ככה, חברות התעשייה, חברות המיצים הגדולות, יש להם מין צילינדר כזה שהם זורקים את הרימונים פנימה, ומחבש קוטש אותם. האסיס של הגרגירים ניגר דרך הקליפות, אוסף את החומרים האלה, הם חומרים מסיסי מים, אוסף אותם, ואז בעצם על ידי צנטריפוג גם כאילו מפרידים את כל הפסולת שאפשר לזרוק אותה, ונשארים עם המיץ. וזה המיץ הכי טוב שיש.
אנחנו בעניין של להבין איך חלית על זה, אז נתחיל כמו תמיד. מה הייתה שאלת המחקר? למה הרימון הוא כל כך משפיע כל כך מעט למרות כל מה שהוא יכול?
אז באמת כשהתחלתי, אז הדבר הראשון שעשיתי זה לבדוק איזה ערכים תזונתיים ורפואיים יש בכל אחד מהאיברים של העץ גם, ומהאיברים של הפרי.
רק אל תגידי שאפשר לאכול גם את הגזע, כי יצרני הרהיטים פה לא יאהבו את זה, נראה לי.
אז יש הרבה מאוד בקליפה, חומרים אחרים מאוד מאוד בריאותיים.
בקליפה של הפרי?
לא, אני מדברת בקליפת העץ.
וואלה, בעצה?
בקליפה של העץ עצמו, ויש בה שורשים רמה גבוהה, ובחנתים הצעירים יש רמות מאוד מאוד גבוהות.
במילים אחרות, מה שאת אומרת, לקחת את העץ, לעקור אותו מהאדמה, להכניס אותו למסחטה?
לא.
חשבת, רגע, טוב, הרגעת אותי, כי פה צריך לבנות מגה מסחטה.
נכון, כי אנחנו לא יודעים, למה לא לעשות את זה? כי אנחנו לא יודעים מעבר למה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים איזה חומרים יש שם שיכולים גם להרעיל אותנו.
הבנתי.
בכיוון ורימונים, תמיד, לאורך כל תקופות ההיסטוריה, הרימונים בעצם נסחטו על ידי נסחטו כמו שאני אומרת, ולא הפרידו את הגרגירים, וכמעט בכל התרבויות, כאילו להפריד את הגרגירים זה אנחנו.
אני צריך לחשוב עכשיו עם איזה כלי אני מכין את הרימון למישהו, זאת אומרת, אני יכול לרסק את כולו, את יודעת, ריסוק
יהיה מר. אני לא הייתי מכניסה אותו לבלנדר ומרסקת אותו בבלנדר.
אז מה כן? שהמכונה סיבובית
אותו,
כזאת?
נכון, היא מכונה סיבובית, סוחטת אותו, יש שם מספיק חומרים. גם מי שעושה את זה נכון יראה שאחרי דקה או שתיים יש לו משקע צהבהב בתחתית של הכוס.
כן.
עדיף שהוא יערבב עם כפית וישתה את הכל, אבל אם זה מר לו מדי, ויש קליפות שהן מתוקות, אז זה לא חייב להיות מר, אבל בזנים המתורבתים שאנחנו בישראל צורכים, הקליפה היא מרה. ואז לא כדאי, אפשר להיפטר מהמשקע הצהבהב הזה.
אז אני שוב חוזר לשאלה, מה הייתה שאלת המחקר?
אז אני בדקתי את החלקים של כל העץ, והגעתי גם לפרי עצמו.
סוף סוף.
והפרדתי את הגרגירים, הפרדתי את הממברנות, את הקליפה החיצונית, את הקליפה הפנימית.
ותני לי נחש, שאלת את עצמך מה טוב, מה לא טוב?
ואז בדקתי את זה על ידי תרביות, בדקתי את זה בכמה פרמטרים, אחד את הפעילות נוגדת החמצון.
רגע, רחל, מה רצית למצוא?
רציתי לראות מה הערכים המזוניים, ומה הבריאותיים, ואיפה הם.
גם שאלתי, אוקיי.
וזה מה שרציתי.
והגענו לזה, אוקיי, איך עושים את זה?
אז הסתכלתי גם, בחנתי פה בשיתוף פעולה עם פרופסור ג'מאל מחאג'נה בתרביות תאים סרטניות, לראות את האפקט, ומיד אמרתי גם, לא נעצר בזן אחד, אלא נבדוק את זה מיד ב-30 זנים.
זה מה שיש בארץ או שזה
לא,
הבאת מכל העולם?
לא, יש בזנים, יש בארץ מגודלים כרגע בערך 400 זנים שונים.
של רימון?
של רימון, בחווה בנווה יער, בראשותו של פרופסור דורון הולנד.
וזה בלי הרימונים שבדרך כלל נהוג להשתמש בהם בעולם התחתון. נכון? כן.
אוקיי. לא, בהחלט. ומיד בסקר הזה אפשר היה לגלות כבר הרבה מאוד, כי לקחנו רימונים עם צבעים שונים של קליפה וגרגר, ומאוד חמוצים ומאוד מתוקים, וכל הטווחים באמצע. כאילו מצבע לבן, לבן ירוק, ועד, זה נראה שחור, אבל זה בעצם סגול. ואת כל הגוונים באמצע, את כל הטעמים באמצע, והסתכלנו מה יש. ומאוד בלט שהקליפה היא זאת שעושה את ההבדלים.
שנותנת את התכונות הטובות לה?
נכון, ואחר כך גם הסתכלנו במכשור אנליטי, לראות.
זהו, אז איך עושים את הבדיקה הזאת? את עושה תרביות של מה? של חיידקים, של חרקים?
גם תרביות של חיידקים שהסתכלנו. אבל גם תרבית של תאי סרטן, שאתה רואה אם היא מתה או משגשגת, והיא מתה. יש זנים קודם כל ראינו הבדלים עצומים בין הזנים, והדבר הנוסף, זה אתה רואה את התמותה של התאים האלה, בדקנו את הפעילות הנוגדת חמצון ואת האנטי דלקתית, והסתפקנו בזה כדי להגיד, יש זנים הרבה יותר טובים, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב עליהם.
רגע, שנייה, רחל, נגיע לזנים הטובים.
אוקיי.
אבל אני רוצה להבין איך עושים את המחקר הזה, כי זה, אוקיי, אז את מגדלת בתרביות, מסתכלת עליהם במיקרוסקופ או משהו כזה?
כן.
ואז מה את מחפשת שם?
אני רואה את התמותה, אני רואה בצבע, יש לי צבע שמסמן את ממחיים או מתים, ואז אני יכולה לספור. היום מחשב סופר את זה.
סופר לך את הכל, אוקיי. ולאן את ממשיכה מכאן?
בדיוק לאפיון של הזנים האלה, לראות מי עושה את זה, ואחרי זה לראות מה יש שם, מבחינה כימית, מה יש שם.
אוקיי.
ובינתיים כבר גם הספרות אומרת, וגם אנחנו רואים, וזו קבוצה ייחודית לרימון, היא לא נמצאת בצמחים אחרים או בפירות אחרים, והיא זאת שמסוגלת בעצם לעשות את כל האפקטים הרפואיים האדירים שיש לרימון.
השאלה, האם אפשר לקחת את החומר הזה באופן מעשי, וליצור מצב שפרי הרימון יפיק אותו בתוך הפרי עצמו ולא תצטרכי להתאמץ עליו, כי אם זה יימשך, כלומר אם המצב נמשך כך, הרי בסוף כשהרימון מגיע לבית הוא מגיע לפורט רימונים במקרה הטוב או למי שמפריד את הגרגרים עם האצבעות בקושי למסחטה. אז האם אפשר ליצור מצב שהתכונות האלה גם ירדו לרימונים? לגרגרים, סליחה.
אז יחד עם דורון הולנד ועם שותפה מיוסי דייביס, מארצות הברית, קליפורניה, אנחנו בדיוק עובדים בנושא הזה. קודם כל, להבין את המסלולים שמייצרים את החומרים האלה, לא יודעים עליהם שום דבר. אז אנחנו קודם כל מנסים לעלות על המסלולים האלה, דורון בדרך שלו והשותפה, כל אחד מאיתנו קצת אחרת.
פה קצת צריך לערב פיזיקה של חומרים, כי אז אתה צריכה להבין את תהליך הזליגה שלהם.
לא, 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 אני לא רוצה את התהליך הזליגה, אני רוצה שבתוך הגרגר של הרימון יהיו את אותם חומרים, שמי שבאמת לא עובד עם המסחטה, יענה מהחומרים האלה. זה מה שאנחנו רוצים. אבל אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו לא יודעים לעשות את זה.
אז אם לא פיזיקאי, אז מהנדס מכונות, אבל בסדר. אז אם את יכולה לתת שמות לחומרים האלה.
בטח.
קדימה.
השם הלטיני של רימון הוא פוניקה. אוקיי. פוניקה גרנטום. שבכלל זה מגיע מתפוח. בהתחלה כאילו היוונים הקדמונים, זה היה נראה להם כמו תפוח אדום, אז הם נתנו שם דומה לתפוח. אבל החומרים לכן הם פוניקלין, משמרים את השם הלטיני, פוניקלין, פוניקלגין, פדנוקלגין, גלוקוגלין, וכן הלאה וכן הלאה.
כמה חומרים כאלה יש?
עד עכשיו הפיינו בערך 60, משהו
והם
כזה.
והם כולם בקליפה או שהם כבר...
אלה שאני מדברת עליהם, אז מהקבוצה הזאת שנקראת Hydrolyzable Tannin, תנינים יוצרים עפיצות ואם
המיץ רימון... כלומר, גם את הריח.
כן, יש להם גם ריח. אם אתה, שאתה שותה מיץ רימון והוא אפיץ, סימן שהחומרים האלה נמצאים שם. אז אם אתה קונה מיץ מסחרי, וזה סתם טעים לך, אז זה לא. אז צריך שזה יהיה אפיץ. אז מקבוצת הדולייזה ביטמינס, אנחנו יודעים בערך לאפיין 30 חומרים.
רחל, ברשותך נעשה כאן הפסקה קצרה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
יש במחקרים שלך מסלול מאוד, מאוד מוגדר. זה דברים שקשורים לתזונה. השאלה אם דבר כזה גם יכול ללכת לכיוון של פארמה, זאת אומרת של, של, ייצור תוספי מזון, תרופות, דברים כאלה. כי אם, סליחה שנייה רחל, כי אם יש בזה יכולת לרפא סרטן, או לא לרפא, להקטין את, את קצב הגידול עד למטה של, של הגידול עצמו. אני מניח שהוא גם יכול להשתלט על מחלות אחרות. אני לא יודע אם נניח עם מה שנקרא מחלות נשימתיות, מחלות זיהומיות, דברים כאלה. אבל האם אין חשיבה לקחת את זה לכיוון הזה של, של המדיקל, מדיקל פארמה?
אז חלק, חלק ממה שאני עושה זה בדיוק בכיוון הזה. וגם אני אגיד יותר מזה. כבר היום שאתה נכנס לחנויות טבע כאלה של כמו עדן טבע מרקט או כאלה, ניצת הדובדבן, אתה יכול למצוא בתוך החנויות האלה אבקות של קליפות רימון מיובשות ומרוסקות, שאתה יכול להוסיף אותם לתוך התבשילים או למה שאתה רוצה. בבדיקה שאנחנו עשינו פה של כמה חברות, כל החברות שיכלנו לשים את ידינו עליהן, זה האמת, מצאנו נסורת. אין שמה רמז לחומר פעיל. והמכשור שלנו מאוד מדויק וטוב. זאת אומרת שלקחת קליפה, לייבש אותה, לטחון, לרסק ולמכור, היא לא טובה. אנחנו עכשיו באפיק אחר, שהוא עדיין לא יצא פטנט, אז אני לא יכולה לדבר עליו, אבל זה בדיוק זה, ובלי הסוכר. בלי הסוכר שעלול לעשות נזק לחולי סכרת.
כלומר, את אומרת, החומר שצריך לקחת הוא השכבה האפידרמיס שממש ממש מתחת לקליפה?
כל הקליפה. כל הקליפה שעוטפת את הפרי, כולה טובה, אבל לא לייבש, לטחון.
כלומר, לא להפוך אותה, לא להפוך אותה לנסורת.
לא, יש משהו בתהליך של ההפקה שלה שהורס אותה כבר, את החומרים הפעילים האלה כבר בשניות הראשונות.
כלומר, זה אפילו, זה הורס גם את התוקף שלה, את תפוגת התוקף שלה.
נכון. אז אנחנו עובדים ברקמה אחרת עכשיו, שהיא מלאה בחומרים האלה, בלי סוכרים. אני לא יכולה להגיד מה.
אוקיי.
וזה בדיוק לכיוון הזה של, בסופו של דבר, לייצר אותה בכמויות גדולות ולמכור אותה בשביל שיוסיפו אותה לתבשילים ויקבלו את החומרים האלה. כי באמת רימון, אני אגיד את יכולותיו, הוא גם נוגד חמצון מעולה, והוא יכול לנקות את הפלק הרשתי שמצטבר החל מגיל 10 בתוך העורקים שלנו. זה העבודות של פרופסור מיקי אבירה מרמב"ם טכניון. והוא גם אנטי דלקתי, והוא גם יכול למנוע סוגי סרטן והתקפות ויראליות וחיידקיות. הוא גם יכול למנוע התפתחות של של יצירה של מחלות עצבים שונות, ניוון, כל מיני ניוונים שונים. הוא באמת משהו מיוחד.
אז יש לי שאלה אחרונה.
כן.
כמה עצי רימון יש לך בגינה?
לי כרגע שישה.
שישה עצים?
כן.
כל אחד מזן אחר?
נכון.
אדם בריא בסופו של דבר. פרופסור רחל אמיר, תודה רבה לך. מרתק.
תודה רבה. תודה.
פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, זה די. ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסעיר, משבר האושר והדווי. פגישה, פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, זה די. ושוב, ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסעיר, משבר האושר והדווי. אף סכר שכחה, בניתי לי מגן, הנה היה כלא היה. ועל ברכי אכלה, על שפת אגם סואן, לשתות ממנו לרוויה. ועל ברכי אכלה, על שפת אגם סואן, לשתות ממנו לרוויה. מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, זה די. ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסעיר, משבר האושר והדווי. אף סכר שכחה, בניתי לי מגן, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, זה די.
שלום נורי דבוש מהמכללה האקדמית אונו, ככה זה נקרא?
שלום רמי, זה הקריה האקדמית אונו.
הקריה האקדמית אונו. ושלום לאלון לבבי, ניצב בדימוס במשטרה וגם אתה מרצה כאן במכללה. אני שמח לפגוש את שניכם, כי לפי מה שאני מבין, אתם עוסקים במה שנקרא ללמד איך חוקרים. אבל ללמד איך חוקרים זה דבר קצת גדול, אתם ממש מתרכזים במה שנקרא מצבי חירום, נוכח המקום שבו נמצא היקום היום. היקום, כדור הארץ, ארץ ישראל, הגענו. מה אתם עושים בעצם? זאת אומרת, מה בדיוק הדבר הזה שאתם מגיעים אליו בקצה, דורית?
אני חושבת שמה שאנחנו עושים זה אנחנו נותנים למנהלים בתוך ארגז הכלים שלהם דיסציפלינה חדשה, שאם לא תהיה להם אותה, או אם לא יצליחו להיות המנהלים בעתיד הרחוק יותר. אנחנו חושבים שהעולם הזה השתנה כתוצאה מהקורונה. השינוי הזה בא לידי ביטוי בזה שבעצם המציאות שאנחנו הולכים אליה תהיה מציאות שבה המשברים יהפכו להיות השגרה שלנו. וכדי שנוכל בשגרה שלנו להפיק את המיטב ולייצר תשואות כלכליות ולהצליח לעמוד בכל המשימות האלה, צריך להיות ארגז כלים שונה לחלוטין. ובארגז הכלים הזה אנחנו בעצם מאפשרים להם לבנות חוסן אישי שלהם, אבל בעיקר חוסן לחברה ולארגון שבו הם נמצאים.
אתם במחלקה אלון לניהול? המחלקה לניהול?
אנחנו בונים תוכנית התמחות במסגרת התואר השני במנהל עסקים.
במנהל עסקים.
כן.
אוקיי, ההתמחות הזאת זה קודם כל דבר, או בוא נגיד איזושהי מציאות שהסטודנטים שלכם צריכים להבהיר במהלך ההתמחות למנהלים שלהם, שהם צריכים להיכנס לתוכה, או שהם צריכים להבין שהם נמצאים בתוך המציאות הזאת.
אני חושב שאנחנו מדברים בכלל על שינוי תפיסת עולם. שינוי בסטייט אוף מיינד של המנהל העתידי או של האדם שעובד בארגון.
אוקיי.
כי זה, החוסן הוא מתחיל מהפרט ונגמר ברמת הארגון או מדינה. וכשאנחנו מדברים על בניית חוסן, אנחנו, התוכנית הזאת שונה במידה מסוימת, מאחר ומדברת על פרק הזמן שבו עוד לא קרה כלום. ואנחנו לא עוסקים בניהול החירום עצמו, שם לא הדגש של התוכנית, אלא הדגש הוא על פרק הזמן שבין עכשיו לבין קרות האירוע, ואנחנו בעידן שבו האירועים האלה יקרו. אנחנו מדברים על משברים מתחום הסייבר, בגלל שינוי האקלים, אם זה שיטפונות, ודברים שעשויים לפגוע בשרשרת האספקה, לדוגמה, של ארגונים וכן הלאה. יש קשר ישיר בין כלכלה לבין חוסן.
אנחנו מכירים הרבה מאוד תיאורים של אנשים שאומרים, בנקודה הזאת עברתי ממש שינוי של 180 מעלות, אבל זה תמיד בגלל איזשהו גורם חיצוני מפתיע מאוד. אתם אומרים, לא, פה צריך לעשות את השינוי תפיסה הזאת. עכשיו, לא משנה באיזה מצב נמצא העסק.
אנחנו אומרים שכבר גורם מפתיע, המילה מפתיע כבר לא רלוונטית. יהיו גורמים כאלה, זאת צריכה להיות המציאות שלך כמנהל, אתה אמור לדעת שהמשברים האלה אמורים להגיע אליך, מתישהו. ולכן כל המילה, כל הדיסציפלינה שלנו היא בעצם למנוע ממך את ההפתעה. אנחנו אומרים לך, כמנהל, תיערך לזה שיהיו משברים, תבנה נהלים מסודרים, תבנה תוכנית עבודה, ואל תתחיל לנהל את המשבר כשהוא פורץ אליך, כשהוא מפתיע אותך, אלא תנהל את המשבר הרבה קודם לכן. ברגע שאתה בונה לעצמך את החוסן, אתה למעשה, כשמגיע המשבר, הוא מאוד מאוד מינורי, ואנחנו גם מלמדים אותם, בגלל שהוא מינורי, ובגלל שנערכת אליו נכון, להפוך את המשבר הזה להזדמנות. להזדמנות גם כלכלית, גם ערכית, גם ארגונית, לבצע את כל השינויים כתוצאה מהמשברים האלה.
נורית, נדמה לי שלפני שאתם שולחים את התלמידים שלכם להסביר למנהלים שהם צריכים לבסס ארגז כלים, אתם צריכים להציע להם מתוך ארגז הכלים האישי שלכם. אז בואי נפתח אותו ונראה מה יש שם.
אני היום דירקטורית בבנק יהב, ולשעבר יושבת ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. חלק היותר משמעותי שבו אני עוסקת בשנים האחרונות, זה החלק של ההסברה ושאלות הממשל התאגידי. בממשל התאגידי, כמו שכולנו יודעים בדירקטוריונים, יש חובות כאלה ואחרות של הדירקטוריונים, כלפי האחריות שלהם בארגונים שבהם הם מכהנים. ואני חושבת שהיום אחד מהכלים החשובים ביותר שאני מביאה לתוכנית הזאת, זה שהם יבינו שחלק גדול מהאחריות שלהם כדירקטורים, זה לבנות את החוסן של החברה.
רגע, את אומרת פה משהו מאוד, מאוד חשוב. את אומרת, זה למעשה קבוע באיזשהן תקנות, קובץ תקנות, אולי חוק, ואז הם צריכים ליישם את זה, וזה דבר שהם בדרך כלל פחות...
מעדיפים פחות ליישם, ויותר מזה, בחברות כלכליות, ההנהלה עוסקת תמיד בצורת הרווח, בשורת הרווח וההפסד, בכל שנה. כל מנכ״ל אומר לעצמו, אני צריך לייצר מצב שבו בתקופתי יש את הרווחים הגבוהים ביותר. אני אומרת לדירקטוריון, זו גישת ההנהלה, צריך לכבד אותה, אבל אתה כדירקטור, אתה אחראי כלפי החברה, לא לנקודת הזמן הזאת, אלא גם להסתכל קצת יותר רחוק, ולדרוש מההנהלה לבנות לעצמה את החוסן הזה בתוך הארגון שלה.
נדמה לי, אלון, שגם במקרה הזה ההסתכלות היא לא רק יותר רחוק, אלא גם לצדדים ולמעשה גם פנימה. נכון?
נכון, אבל אני תכף אתייחס לזה. אני רוצה רגע במילה, מדינת ישראל והעולם בכלל, לאורך שנים, לקח את המילה חוסן וחירום והשליך אותה על העולמות הביטחוניים. היה לינקג' בין העולמות האלה. היה קשה להבין שאנחנו מדברים, אנחנו בתוכנית הזאת מדברים על העולם האזרחי, לא רק על העולם הביטחוני. החירום האזרחי, כמו שאנחנו קוראים לו, עשוי לקרות בכל דקה ובכל זמן. למנהלים קשה, כמו שנורית אמרה, להתעסק עם משהו שעוד לא קרה. בארגונים שאני מגיע מהם, הייתי ניצב במשטרה הרבה שנים, בארגונים האלה, כמו משטרה, צבא, שב"כ וכדומה, הנושא של חירום מאוד מאוד ברור. בארגונים אזרחיים זה הרבה יותר מעורפל. ולכן צריך לחדד לאותם מנהלים, זה שזה לא קרה, זה לא אומר שזה לא יקרה. זה יקרה וצריך להתכונן עכשיו. אלה הכלים שאנחנו מנסים לתת.
אבל באיזשהו מקום אתה מנסה למשוך אותם מהתפיסה של זאב זאב למקום אחר.
נכון. אני חושב שזה לא זאב זאב. אני חושב שהמציאות היא עולה על כל דמיון.
במקרה הזה אני איתך, נוכח שורה ארוכה של אירועים קיצוניים שגם בישראל קרו.
אגב, זו תופעה שקורית בכל העולם. הסוגיה של רזיליאנס, חוסן, מדברים עליה בכל העולם, אם זה באוסטרליה בעקבות גל השריפות המטורף שהיה שם, אם זה בארצות הברית עם השריפות שהיו בקליפורניה ושיטפונות בניו אורלינס, הממשל והנשיא, הנשיא ארצות הברית בעצמו התייחס לנושא הזה של חוסן כחלק ממרכיבי המדיניות שלו.
נורי, תכניסי את זה לכיתה. איך מלמדים את זה?
זה שאלה שהיא שאלה מצוינת. קודם כל, אנחנו מלמדים מנהלים. אנחנו מלמדים מנהלים, אנחנו מלמדים אנשים שהם קצת יותר בוגרים, שכבר עשו דבר או שניים בחיים שלהם כמנהלים. והדבר השני, בעצם פירקנו את הגישה הזאת לשבעה מרכיבים, של הסברה ושל ביטחון פנים, ושל כלכלה, ושל חדשנות, ושל סייבר. הם בעצם לומדים את כל המרכיבים שאמורים ביחד לתכלל את כל המערכת שלהם לכיוון של חוסן.
לי מה שנראה זה שמה שלימדתם אותם זה לגבי כל אותם המרכיבים שעלולים להיות מושפעים כתוצאה מאסון, מאירוע חירום. זה לא נקרא לזה אסון, אירוע חירום, כי זה גם יכול להיות שוט בנק, או לצורך העניין איזשהו קיר שמתמוטט, לא עלינו, במפעל שיש בו הרבה מאוד עובדים, ושם קבורים אנשים, ולך תסביר לציבור מה קרה שם.
אנחנו מנסים בעצם לתת להם את כל המרכיבים האלה, כדי שהם יוכלו לבנות לעצמם את תוכנית העבודה שלהם בתחום החוסן, לעשות להתאמה לארגון, לחברה שבה הם עובדים, וגולת הכותרת של התואר שלהם זה בעצם לבצע את המחקר ולגבש את הנהלים בעבור החברה והארגון שלהם. הם לא יוצאים מפה רק עם ידע אקדמי, חשוב ככל שיהיה, אלא הם יוצאים ממש עם תוכנית עבודה מוסדרת שאלון יוביל אותה בסמסטר שלהם, שבו הם צריכים לקחת את כל התוכן שהם למדו ולהפוך אותו לחלק מהמציאות של החיים שלהם בארגון.
כן, אבל אז הם לומדים את התוכן של החברה, והם צריכים להפוך אותה לתיק חירום. את זה איך עושים?
את זה אלון יצטרך לעשות איתם בסמסטר האחרון, אבל את זה אנחנו עושים באמצעות לימוד של היכולת שלהם לחקור, ולא לחקור רק במגדל השן האקדמי, אלא אנחנו הולכים לכיוון שהוא כיוון חדש, גם האקדמיה נמצאת שם. אנחנו לוקחים בעצם את המחקר כשהוא פוגש את המציאות. ואנחנו אומרים לסטודנטים האלה, למנהלים שמתמחים בחוסן לאומי, בואו קחו את כל האקדמיה שלמדתם, את כל התוכן שלמדתם, תפגשו את המציאות במקומות העבודה שלכם, וביחד תחקרו ותייצרו נהלים.
אולי רק בשביל להשלים פה את השאלה שלך, הכל מתחיל בלנסות לדמיין מה יכול לקרות. מה יכול להשפיע על הארגון שאתה מגיע. כמו שאנחנו רגילים בארגונים הביטחוניים של הערכת מצב, מה יכול לקרות? ואחרי שאתה מנתח שתהליך סדור של ניתוח של התרחישים האלה שעשויים לקרות, ניתוח והבנה מה הארגון צריך לעשות במידה ויקרה, ואיך הוא צריך להכין את עצמו לאירוע כזה, ושכולנו מקווים שלא יקרה.
תראה, גם בצבא וגם במשטרה יש מה שנקרא נועל פעולה ותגובה.
נכון.
נטב. אבל הדבר הזה מוכרח להיות מתורגם באיזושהי צורה, כמענה אזרחי, ואז מנהל החברה הוא צריך להבין איזה דברים עלולים ליפול עליו. עכשיו, אז
זה מאוד קשה למנהלים לדמיין את זה, וזו הגדולה שמנהל, שהוא לא רק מנהל, הוא גם מנהיג, הוא יודע בחזונו להבין לאן הדבר הזה יכול לקחת, מה הדברים שעשויים להשפיע על הרציפות התפקודית שלו, על שרשרת האספקה, ולהכין את עצמו קודם, להשקיע משאבים במשהו שעדיין לא קרה, אלא ואולי גם לא יקרה. אבל הוא מבין גם שכלכלית, אם הוא לא יערך לזה ויתקל בזה, זה יעלה לו הרבה יותר מאשר במקרה והוא לא הכין כלום.
הדיסציפלינה עד היום עוסקת בניהול משברים. יש לו מעט תארים שעיקר העיסוק שלהם זה ללמד אותך כמנהל, נופל עליך משבר, איך אתה צריך להתנהג. את זה מנהלים ומנהלים יודעים, מוכשרים לדבר הזה. אנחנו אומרים להם, אנחנו לא רוצים אתכם שם. אנחנו רוצים להציע לכם ארגז כלים אחר.
כלומר, תפעילו את הדמיון שלכם.
בדיוק, לפני.
לפני.
לפני, ואז כשזה קורה לכם, זה חלק מהיום-יום שלכם, זה חלק מהשגרה שלכם. אתם לא נכנסים ללחץ, אתם לא מכניסים את הארגון ללחץ, אלא אתם יודעים לייצר את הרציפות התפקודית במינימום מאמץ.
ואז התלמיד שלכם צריך לבוא אליכם עם סוג של תיק, אחרי שהוא בחן את החברה, ולהצביע על שורה של אירועים שעלולים להתרחש. אז בואו נתעלם לרגע מהאירועים העולמיים, נניח שינוי אקלים, דברים כאלה, וברשותכם גם מסייבר ומתקיפות מהסוג הזה, למרות שזה די חירומי. מה עוד יכול לקרות?
קחו בואו נתן לך דוגמה,
רגע,
דוגמה
רק פשוטה. שנייה, זהו. קח איזשהו מקרה בוחן ותשליך עליו.
אני אתן לך דוגמה נורא פשוטה. לא מזמן נתקעה ספינה בתעלת סואץ.
כן.
לא סייבר, לא מלחמות, לא טילים, לא שום דבר מהסוג הזה.
כן, נתקעה, לא ידבדו קשה שם.
כן, נתקעה ספינה בתעלת סואץ, חסמה את שרשרת ההספקה של חצי עולם. מחירי השינוע עלו, סחורות לא הגיעו, ארגונים נמצאו במשבר בעקבות ספינה אחת שנתקעה בתעלת סואץ. ארגונים שידעו לייצר אלטרנטיבה לפני כן, שרדו. ארגונים שלא שילמו על זה ביוקר רב. אתה אמנם קשה לתרחש ספינה שתיתקע בתעלת סואץ, אבל אתה יכול להגיד מה יקרה אם שרשרת ההספקה שלי תיקטע.
כן.
בגלל סיבה כזאת ואחרת, ואיך אני נערך, איזה אלטרנטיבות אני מייצר. אני לא מזמן נפגשתי עם מנכ"לית מאוד בכירה בעולם הלבוש, שהקורונה אתגרה אותה מאוד, כי כל שרשרת ההספקה מסין נקטעה. ומה עכשיו עושים? והם המציאו את עצמם מחדש במהלך הקורונה, והיא אמרה לי בשפה מאוד פשוטה, לא חשבתי שזה יכול לקרות, וזה קרה, והיום אני כבר נערכת אחרת.
אלון, כן.
אני יכולה לתת לך דוגמה מאתמול.
אוקיי.
מה שקרה אתמול בבית חולים סורוקה, עם ההשתוללות ברחבת חדר המיון, אם היה שם מישהו שהיה לומד אצלנו חוסן לאומי, אז הדבר הכי משמעותי שהוא היה יודע, זה שאירוע כזה יכול לקרות. וכל ההתנהלות אתמול של בית החולים, בסגירת חדר המיון, בהודעות לציבור הרחב מה קורה שם, בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל, בשיתוף הפעולה עם שירות הביטחון הכללי, כל הדבר הזה היה אמור להיות מקרה בוחן, שמנהל שלמד אצלנו את בניית החוסן, היה מציף מראש, והיה בונה נועל מסודר, ואתמול לא היה צריך מנהל בית החולים לקבל החלטות מעכשיו לעכשיו, ולקבל החלטות אינטואיטיביות, מבלי לבחון
לו...
את כל ההשלכות וכל העדוות.
כי כבר היה לו תיק. את יודעת מה? בואי נסתכל לרגע לתרחיש שעדיין לא קרה כאן, אבל עשוי להתרחש, כי הוא קרה לא רחוק מכאן, במצרים, שם הייתה תקיפה של נחיל הקרבים על עיר, ואז כל הכלכלה של העיר כמעט קודם. אפשר להסביר? אני מדבר ברמת העיקרון, לא ברמת האפרט, זאת אומרת, לא ברמת הקרב, אלא ברמת האפשרות. מה, איך סוחבים מנהל למקום כזה להגיד לו, תשמע, זה עלול לקרות, אנחנו חיים בעולם שמשתנה כל הזמן.
תראה, קודם כל אנחנו סוחבים את המנהלים שלנו בראש ובראשונה לעולם של שקיפות.
כן.
גם זה שינוי דרמטי של המנהל המודרני החדש. המנהל המודרני החדש כבר לא מקבל החלטות בחדרי חדרים, וכבר לא לוקח בחשבון מרכיבים שהם אמורים להיות חסויים. אנחנו עובדים לעין השמש. ואם אנחנו עובדים לעין השמש, אז חלק מהשינוי הדרמטי זה לדעת, להגיד, משברים כאלה, משברים צפויים. אני, כחלק מהאחריות שלי, כמנהל, בונה את החברה, לעתיד לבוא, אני בונה את הנהלים הנדרשים, ואם אני מצליח בהיבט הזה, אז כל משבר שלא יעבור עליי, אני אהפוך אותו להזדמנות. גם הזדמנות כלכלית, גם הזדמנות ארגונית, גם בנייה של DNA ארגוני חדש שמסוגל לקחת אותך לעתיד לבוא.
אלון ונורית, ברשותכם שאלה אחרונה, ופה אני צריך תתפרעו, כי זה יהיה מאוד קשה. נניח שאתם צריכים עכשיו להגיד, אנחנו שמים רף לקבלה. את מי תקבלו לקורס הזה, לקורס ההתמחות הזה? מה אתם תרצו מהסטודנט או מהסטודנטית שאותם תקבלו לקורס הזה?
קודם כל קיבלנו, יש לנו נבחרת צעירה שאיתנו.
זה בסדר, אתה יודע, אבל... אם כבר קיבלתם, תגידי לי על סמך מה.
אז אני אגיד לך מה הפרופיל. הפרופיל שלנו זה אנשים שיש להם מעוף, ויש להם יכולת לחשוב מחוץ לקופסה, ויש להם יכולת להבין שחובה להזיז את הגבינה שלהם. רק אנשים כאלה יכולים לבוא להתמחות הזאת.
אלון?
אני חושב שהאנשים שאני רואה מולי בהרצאות, זה אנשים עם סקרנות, עם רצון לעשות שינוי, שמבינים שהעולם משתנה לנגד עינינו, ושהם רוצים להיות משמעותיים בארגון שממנו הם באו. ואלה האנשים שאני רואה, אני מניח שעוד נראה רבים כאלה.
אלון לבבי ונורי דבוש, ממש מודה לכם, זה היה מרתק, ונדמה לי שזה לא השיחה האחרונה שלנו. תודה רבה.
שמחה, תודה רבה.
תודה רבה לך
רבה.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar כרוכית glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה יש בפרק הבא. מהו ההבדל בינינו שמאפשר לחלקנו להידבק במחלות ולאחרים להישאר חסינים?
אנחנו מתעניינים בשאלה למה אנשים מסוימים מוגנים יותר או פחות מהדבקות. ואיך זה שבן אדם מסוים יכול להידבק כל פעם שהוא פוגש איזשהו פתוגן, איזשהו נגיף, ובן אדם אחר יכול להיחשף לנגיפים פעמים רבות ולא להידבק.
לגדל אבוקדו למרות סיכוני אקלים משתנה בקצב מהיר.
מתוך איזושהי הבנה של המנגנון של הנזק שנגרם לעץ במהלך רואי קור קיצוני, הבנו שהקרינה דווקא בבוקר שלאחר הלילה הקר היא גורם מאוד משמעותי בנזק. כלומר, השילוב של הקור בבוקר והאור, הקרינה ההולכת ומתגברת, זה שילוב קטלני.
וגם על משמעותו של הגוון הירוק.
התחום הזה של בעצם למדוד את אלוותו של העץ או הצמח בלי לגעת בו, יכולה לזהות היום הרבה מאוד סממנים, כמו למשל פיגמנטים או כמות מים או אפילו כמות דשן, נגיד N, P ו-K, חנקן, אשלגן ופוספט.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.